קשת, כל שידורי תורה היום יום רביעי, השיעור השבועי באגדות חלק, מדבר עזרא ביק, ואנחנו נמצאים בדף צדי א' עמוד ב'. לפני שבוע אנחנו קראנו כמה סיפורים, שיחות בין אנטונינוס לבין רבי. והאחרון, שכבר קראנו אותו, הייתה נסובה על שאלת אנטונינוס, מאימת היצע הרע שולט באדם. אני מזכיר שהקטע הקודם הייתה מאימתי ניתנה נשמה באדם. משעת פקידה או משעת יצירה. שעת פקידה הוגדר. המושג הזה הוגדר על ידי רשי המלאך פוקד את הטיפה. כלומר, התחלת של קיום המציאות שיהיה אדם. ושעת יצירה זה קרה מאור וגידים, שיש לעובר צורת אדם. והתשובה שם הייתה שנשמה היא משעת פקידה. תשובה המסקנה של אנטונינוס והרבי קיבל. השאלה הבאה, ממתי יצרה שולט באדם? משעת יצירה? זו הייתה השעה השנייה, לא שעת פקידה, זו שעת יצירה, ממתי שיש צורת אדם לעובר, או משעת יציאה. כלומר, יציאה לאוויר העולם. רבי ענה משעת יצירה, אנטונינוס אמר לו, לא יכול להיות. זה משעת יציאה, כי אחרת בועט במאי אמו ויוצא. אם יש יצר הרע בעובר, אז הוא לא יישאר במאי אמו, הוא לא יישאר ברחם. אלא בועט במאי אמו ויוצא. ויאמר רבי דבא זה למדני אנטונינוס ומקרא מסייו שנאמר לפתח חטאת רובץ. לפתח, פתח הרחם, חטאת רובץ. מה המשמעות של שתי האפשרויות האלו? אכן אני חושב שההבדל הוא באמת עדין. אבל כנראה חשוב. משעת יצירה זה להגיד שהאדם הוא מעצם יסודו. לא רע, אבל בעל יצר. לא צריכים להגזים. זה לא בא להגיד שאדם הוא ביסודו רע. יש לו אולי גם יצר טוב. זה לא מוזכר בכלל בגמרא הזאת. אבל שיש יצר, שיש נטייה טבעית מהיותו אדם לכיוון הרע והבחירה הרעה. עכשיו, ברור שיש בזה משהו אמיתי. זה באמת פשט הפסוק לפתח חטאת רובץ. כי יצר לב אדם רע מנעוריו. כלומר, יש משהו מאוד מצוי, מאוד יסודי בהיות יצר חלק מהאדם. אבל אנטונינוס אמר שבכל זאת אין למקד את הנקודה הזאת ביצירה. היהדות בגישתו של רבי, וגם למסקנה, אכן לא חושבת שהרע זה איזשהו קלקול מפתיע. שתוקף את האדם. יש פילוסופיות כאלו. יש דעה כזאת שמסתובבת אצל הפילוסופיה הכללית, היא מאוד מאוד מיוחסת למחשבה של ז'אן ז'אק רוסו. אדם בטבעו הוא אציל, יפה. אני זוכר היטב את שנות ה-60, מתי שבאמת גדלתי, והייתי בגיל שהכי אולי פתוח לעיונות האלו, תנועת ההיפים, האדם הטבעי מסתובב ברחובות, מסתובב בשדות, הוא עציר ויפה וחנון ועדיב. ומשהו בחברה המודרנית או במשהו מעוות מקלקלת אותו. אז זה, יהודים לא חשבו ככה, חזל לא חשבו ככה. שפורך הוא ברע באדם, יצר טוב ויצר, ונתת בו שני יצרים. היצר רע הוא לא, הוא חלק יסודי מן האדם, אפילו יותר מאשר בעולם הטבע, עולם החי בכלל. לאדם, מתוך גדלותו, יש גם יצר רע. ובכל זאת, אנטונינוס כאן עושה לרבי הבחנה דקה ביותר. לא מרגע יציאה, אלא מרגע יציאה בעולם. כלומר, הבריאה העקרונית של האדם. לאדם יש צורת אדם, קרם אור, בשר בגידים, ואין לו יצר. מה שקדוש ברוך הוא ברא זה טוב. מצד שני זה כנראה חשוב שאדם יהיה יצר רע. זה חלק מהיסוד של בחירה חופשית, שהיא הבחירה חופשית יסוד בגדלות האדם, בקשר של אדם לקדוש ברוך הוא, שיש לו בחירה חופשית. ובלי בחירה חופשית, כמו בלי יצרה, אין בחירה חופשית. אבל בפועל זה מגיע לאדם מרגע יציאה. כלומר, האדם כשהוא מנותק מן החיים, כשהוא מנותק מהחוויה, כשהוא מנותק מן המעשים, אז אין לו יצרה. גם אין צורך. זה לא הצלם הלוקים. צלם הלוקים יש לאדם, אין לו יצרה. במפגש שבין האדם כיציר רוחני, בעל מעמד, בעל כוח, בעל עוצמה, בעל קשר הקדוש ברוך הוא, כשהוא נפגש עם העולם, ברגע הראשון שהוא נפגש עם העולם, כשבעצם אין לו תודעה עדיין, הוא תינוק, אבל המפגש הזה של הצלם הלוקים הטהור עם העולם המעשי שלנו, שם נולד יצרה. כמו יצרה זה לא דבר שקדוש ברוך הוא נותן לך, קדוש ברוך הוא נותן לך משהו אחר. לדעתי, זאת הנשמה, הצלם הלוקים. המפגש בין הצלם הלוקים לבין עולם המעשה, לבין העולם האמיתי, שם יש יצרה. כמו שיש גם יצר טוב. אז הבחנה מאוד מאוד דקה, ואני חושב גם חשובה. כשבוך הוא לא נותן לך דבר, נותן לך בחירה חופשית. הבחירה חופשית מצד עצמו הוא גם טוב. אין בזה שום דבר. כשנותנים לבחירה חופשית שתי אפשרויות, נותנים לו שתי אפשרויות בפועל, שזה קורה רק מתי שאדם בוקע לתוך העולם האמיתי, עכשיו יש לו שתי בחירות, שתי אפשרויות, עכשיו יש גם יצר הרע. בסופו של דבר יהיו גם בחירות רעות. אבל בלי הבחירה בפועל, היכולת לבחור, הצלם אלוקים, העוצמה הרוחנית של האדם שנברא בצלם, אין לזה צד רע. הצד רע הוא בפוטנציה, והפוטנציה קיימת בפועל רק מתי שאדם נמצא בעולם. את זה רבי קיבל. דבר זה לימדני אנטונינס, כלומר, מה מת הסכנה באי קבלת הדעה הזאת? עם כל הפילוסופיות שמסבירות למה זה טוב שיש לאדם בחירה חופשית, אבל אם אתה רואה את הבחירה חופשית כבפועל, דבר שנוצר, בחירה חופשית היא תוצאה של שתי הבחירות, לא ששתי הבחירות היא תוצאה של הבחירה חופשית, אלא כשבוח הוא נותן לי גם יצא טוב וגם יצא רע, ולכן יש לי בחירה חופשית. אז הצד הבא הוא להגיד שאדם מורכב מטוב ורע. ואז למרות שאנחנו כמובן טוענים שיש לו לבחור בטוב, אבל מישהו כבר יגיע למסקנה שלא, יש לו שתי תפעים, יש לו שתי יצרים, אז אולי יהיה לו שני צדדים, והוא צריך לקיים, להגשים, למלא אחר שניהם. כאילו הצד שאנחנו אנחנו מזהים, צד אפל באדם, טוב, אבל זה הוא צריך גם את זה לחבוק. אז אנטונינוס יותר נכון, הוא רוצה לעצור את זה בהתחלה. האדם הוא רק טוב. כל מה שאנחנו מזהים באדם, הוא מזהים אותו עמוק, הוא באמת עמוק. הוא מרגע הלידה, אבל רגע הלידה זה לא רגע האדם. האדם פלוס מציאות יוצר, זה מוליד התפתחות של הדברים שמפעילים. ולכן, בקלות אני אומר, תפקידנו, הוא לדחות את אותם צדדים, אותם אספקטים, שנראים כחלק מאישיות, אבל הם לא באישיות הנוצרת. זה מאישיות המתפתחת. ואדם צריך לשלוט על התפתחותו, אפשר להגיד את זה למבוגרים, לתינוקות אולי לא, אבל למבוגרים, המסר הוא אדם צריך לשלוט על התפתחותו, על ידי הבחירה החופשית, ולכוון אותם לכיוון הנכון. טוב, אנחנו ממשיכים. זה היה סיום לאנטונינו של לפני שבוע, ועכשיו יש נושא אחר. ריש לקיש רמי. אנחנו חוזרים לנושא הבסיסי של הדפים שלנו, תחיית המתים. ריש לקיש רמי. רמי זה אומר, הוא העמיד שני פסוקים זה מול זה. כתיב, בם עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. פסוק בישעיהו. סליחה, זה פסוק בירמיהו. שהוא הולך על העתיד, וכנראה שריש לקיש הבין אותו על העתיד לבוא.
תחיית המתים עולם הבא, בם עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. כולם חוזרים, כולם עולים לירושלים, גם עיוור, גם פיסח, גם הרע ויולדת יחדיו. וכתיב בישעיהו פרק למד, אז ידלה כאייל פיסח ותרון לשון אילם, כי נפקעו במדבר מים ונחלים בערבה. אז כתוב שהפיסח ידלק כאייל, כלומר, הוא יתרפא. השאלה היא, שאלה שרק מצד הקוריוז מעסיק אותנו. איך נראים בני אדם בתקופת תחיית המתים? זה קשור לשאלה שדיברנו לפני כמה שבועות. תחיית המתים זה המשך של החיים, או שזה התחלה חדשה. אז אדם נפטר, הוא היה עיוור או פיסח. עכשיו הוא חזור לתחייה, הוא ממשיך את החיים כמו שהם. או שבעצם מתחיל מחדש. מצד אחד כתוב שיהיו עיוורים בתחיית המתים, זה אותם בני אדם שכנראה שהיו עיוורים לפני כן, אז הם ממשיכים. או אז ידלג כאייל פיסח. הוא היה פיסח, אבל עכשיו הוא מדלג. אז זו סתירת הפסוקים, הכיצד? אז עונה ריש לקיש, עומדים במומן ומתרפין. התחייה איננה הרפואה. הם חיים במומם, כפי שהם נקברו, אבל אז הם מתרפין. שזה, אפשר להגיד שזה פשרה בין העמדות, אני חושב שבעצם זאת העמדה הראשונה. החיים אלו הם המשך, הם המשך. ולכן זה חשוב שהאדם יחיה, יתחיה כפי שהוא נקבר, לשמור על הרצף. אבל מתרפין, זה באמת זמן של ניסים, זמן של, של תיקונים. חיים לא צריכים להיות המשך ההידרדרות, יכול להיות גם תיקון. אז מיד הם מתרפים. זה בעצם, זה סוג פשרה, כלומר, יש לך, אתה ממשיך את החיים, אבל בכוחות מתחדשים, בהזדמנויות חדשות, כלומר, מחזירים לך את כל הכוחות שהיו צריכים להיות שלך. ועכשיו הם באמת יגיעו, גם אם הפסדת אותם, או לא היו בהזדמנות הראשונה. אז עומדים במומן, יש לראות את זה כממש המשך. אם אדם מת במצב גרוע, אז הוא חי באותו מצב גרוע, אבל מתרפא. האמת, אני פשוט מאיר, אני חשבתי שזה פשט הפסוק בישעיהו, אז ידלג כאייל פיסח. שזה לא אז ידלג כאייל, מי שהיה פיסח לפני כן, אלא אז הפיסח ידלק, כמו הוא יתרפא. הוא יחיה אז כפיסח, והוא ידלק, הוא יתרפא. כל מקרה בגלל הסתירה, ככה זה מסקנת ריש לקיש, וזה באמת תפיסה מאוד 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 ספציפית לגבי איך, מה התפקיד בכלל, איך נראה עולם הבא. זאת אומרת, מה התפקיד של עולם הבא? זה כדי לתת לנו אפשרות, לנו, האישיות הזאת, נמשיך, אבל עם עזרה. זה לא סתם להמשיך. אלא יהיו לכנו גם כוחות, כוחות חדשות, הזדמנויות חדשות, כלים, כלים חדשים. מי שאין לו עיניים יקבל אותם, מי שאין לו רגליים יקבל אותם. אולה רמי. גם אולה מצא שני פסוקים שנראים כסותרים לדעתו. כתיב, בילה המוות לנצח ומחה שם דימה מעל כל פנים. וכתיב, הפסוק הראשון הוא פסוק בישעיהו, סמכי. וכתיב באותו פרק, כי הנער בן 100 שנה ימות, לא יהיה משם עוד עול ימים. אז פסוק אחד, מחה השם, בילה המוות לנצח, ומה שהמוות לא קיימת. זה דבר שהוא לא פשוט. תחיית המתים, המתים יחיו. אבל החיים בהגדרה זה דבר, מציאות שהולכת לקראת המוות. אז זה אומר, זה הזדמנות שנייה. אבל בסוף גם הזדמנות הזאת, כמו כל חיים, בהגדרה, חיים מתים. אבל הפסוק אומר לא, בילה המוות לנצח. תחיית המתים זה לא רק שאתה חי, אלא שהמוות נמחקה. אז החיים בחזרה אינם מתים. אבל כתיב, כי נער בן 100 שנה ימות, לא יהיה משם עוד עול ימים. פסוק רומי שיהיו חיים ארוכים מאוד. רש"י כותב, כלומר, כשימות אדם לעתיד ומת בן 100 שנה, יאמרו נער. כי נער בן 100 שנה ימות. אדם שימות בגיל 100, יגידו, אוי, ביי, נפטר בגיל כל כך צעיר, הוא היה רק נער. כנראה שתוחלת החיים יהיה בסביבות ה-200, ה-300, ה-400. אבל בכל זאת, ימותו. זאת הסתירה. לפני שנראה את התשובה, בלי קשר לגמרא הזאת, הדבר הזה הוא מחלוקת הראשונים. הרמב״ם כותב שהחיים תחיית המתים הוא זמני. חיים, חיים, חיים ארוכים וטובים, ואז מתים. הסיבה שהרמב״ם כותב את זה, כי מסתתם יכולי השאלה הזאת, שאלה בסיסית, לפחות פני הרמב״ם, לגבי אופי של עולם הבא ועולם הזה. היה אפשר לבין את השאלה הזאת, כמו שבנו את השאלה הקודמת. אם החיים האלו הם המשך של החיים הקודמים, אם המשך של החיים הקודמים, אז יש דברים שאתה לא יכול אפילו לרפא. מוות זה, זה, זה חלק מהגדרת החיים. אז אם ממשיכים את החיים, זה בכל זאת חיים של בני מוות. של, לא, לא של בני על מוות, שזה לא סוג של חיים שאנחנו מכירים. אבל, אבל אני מעדיף להבין את זה בעיניים של הרמב״ם. דהיינו, האם זאת מטרה סופית? האם סוף האדם, סוף הצדיק, זה להגיע לחיים ארציים בלי מוות? ולרמב״ם זה ברור שלא. הרמב״ם חושב שחיים ארציים, כלומר, חיים של חומר, הם חיים מוגבלים בהגדרה. והעתיד של אדם, הסוף של אדם, התכלית אדם הוא, צדיקים יושבים בעטרותיהם ובראשיהם, בנים בזיבה זה שכינה, פירוש הרמב״ם, ידיעת השם, אז חומר, גוף, פשוט מקלקל. הוא מפריע. ורק בהשלת הגוף מהאדם, נפקחו עיניו בצורה, או מוחיו, שכלו, שיכול באמת להנות מזיו השכינה, לדעת את מה שאפשר לדעת. דעה גמורה, דעה טהורה, דעה נכונה על השם. ולכן הרמב״ם כאילו תקוע עם תחיית המתים. תחיית המתים זה בעצם נסיגה, אדם עוזב את עולם הבא, שיושב במחיצתו של קדוש ברוך הוא, וחוזר לחיים הארציים, הנמוכים, האלו. אז נניח שלא נסבור, זה לא חיים של מחלות, לא יהיה סבל, אבל חומר בלי שום סבל, חומר זאת, זה מהווה בעיה בשביל השכל. אז הרמב״ם פתר את הבעיה ואומר, כנראה שיש צורך גדול מאוד בפתיחת המתים, הוא לא מסביר מה, אבל בסוף הצדיקים האלו מתים עוד פעם וחוזרים לעולם שכולו טוב, כולו אמת. וזה עולם הבא, עולם הנפשות בלי חומר. אבל בפסוק כתוב, בילה מבד לנצח ומחה שם דימה מיקו פנים. עונה אולה לסתירה, לא קשה כאן בישראל, כאן בעובדי כוכבים. התשובה היא שישראל, עכשיו, אתה יכול לבחור איזה מן שתי כיוונים, כל המפרשים מסבירים, ישראל חיים לעולם, לעקום, לאומות העולם, יהיה תחיית המתים, אבל זמני. שואל הגמרא, אם הם עובדי כוכבים, למה יש שם תחיית המתים בכלל? ועובדי כוכבים, מה יבאו אתם? לגמרא זה פשוט שאין תחיית המתים. לעובדי כוכבים, שאלה שאני פשוט שמה על השולחן, מדובר כאן בעובדי כוכבים, כלומר, עובדי עבודה זרה, או שזה ביטוי, כי לא תמיד הגמרא מבחינה, או לא תמיד הגרסאות מבחינות, אולי על גויים בכלל. כאן ישראל, כאן לא יהודים. תשובת הגמרא היא, הנך תכתבו, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר יקריכם וקורמכם. פסוק אומר שעתיד לבוא, האומות ישרתו את בני ישראל. ולכן כן, יש נוכרים שיחוו את תחיית המתים לטובת ישראל. והם ימות בגילים מבוגרים מאוד, כי זה עולם שהוא מאוד מאוד טוב ומתוקן. אבל הם לא שותפים לחוויה של ובילה המוות לנצח. זו תשובה מאוד מעניינת של אולה לשאלה הזאת, ואני באמת קצת נבוך איך להסביר אותו. כלומר, לכאורה מדובר לא בגויים רשעים, אלא בגויים צדיקים. אז מה בדיוק התפקיד הזה שיש להם תחיית המתים חצי? יש להם תחיית המתים, חיים ארוכים מאוד, המסגרת היא שהם משרתים את הכלכלה הישראלית. מה כאן הפשרה? קשה לי לתפוס בדיוק מה כאן הנקודה של אולה. נניח שאולה אומר, בניגוד לרמב״ם, שכן, האידיאל הוא שאין מוות. ואין מוות זה אומר חיים חומריים, ארציים, גופניים בלי מוות. יש לי גם דעה קדומה, אני אוהב את הדעה הזאת. כן? עולם מתוקן בשלמות. מוות זה דבר רע, עולם טוב, בריאה טובה. בריאה חומרית טובה, זה בלי מוות. וזה מה שעומד בעתיד לבוא, להיות. אז למה הגויים לא שותפים בזה? אם הם רשעים, אז בוודאי שהם לא שותפים בזה. אבל הם לא שותפים בכלל. מה הפשרה כאן של חיים? מה בכלל זה שווה לחיות מאות שנים? זה יפה, זה טוב, אבל לעשות תיקון מיוחד. בעולם הזה הרגיל, אנשים חיים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ולעתיד לבוא סוג מסוים של אנשים, לא יהודים, אבל אנשים אחרים, יחסית טובים, הם יחיו מאות שנים. טוב, זה מבטא זה שהעולם הוא יותר טוב אז. משהו כאן, אני מרגיש שמשהו כאן חסר, אבל אין לי מה להסביר יותר טוב ממה שקראנו וראינו. באותו שבון, עוד שאלות מהסוג הזה של סתירות בין פסוקים. רמי, רב חיסטה רמי, כתיב, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלאך השם צבקות. וכתיב היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. טוב, לכל השני הפסוקים הם משלים, ולא בדיוק מציאות, אבל בכל זאת יש סתירה. פסוק אומר שלעתיד לבוא, וחפרה הלבנה וחפרה מזיב השכינה. אור השם, אור גילוי שכינה, יתגבר על האורות הטבעיים. פסוק שני אומר שהאורות הטבעיים יתגברו. אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. מה באמת השאלה כאן זה שהם שואלים על המציאות? אני חושב ששואלים על הדימוי. האם יש, אם אין חמה ואין לבנה, או בכל זאת האור של החמה והלבנה היא לא חשובה, היא לא חשובה, זה אומר שאנחנו חיים באור השם. חיים, חיים רוחניים. עכשיו כבר אפשר להרגיש, הפסוק הזה, את החיוך, שביעות הרצון של הרמב״ם. העתיד אומר שאדם חי באור השם. אז השמש קיים, אבל הוא לא מאיר בשבילך, הוא לא רלוונטית. פסוק שני אומר, לא, אדם חי באור שמש, באור לבנה. אבל זה אור בהיר יותר, חזק יותר, יפה יותר, חזק. שבעתיים או שבעת הימים. כלומר, עולם גשמי מתוקן, מלא אור, ואור אור, אור זה ביטוי למשהו רוחני, אבל בסדר, זה האור שבא מהחומר. אני חושב שהאור מבטא כאן רוחניות, זה לא יהיו שם, לא מדברים כאן על כמה מתוק יהיו הפירות. ברור שזה מתוקן גם מבחינה, בעיקר מבחינה רוחנית. אבל זה אור שבא מנחמה, או לא, זה אור שבא מזיו השכינה. תשובת רבי חיסטה. לא קשה. כאן לימות המשיח, כאן לעולם הבא. לפי הבנה הרגילה של אותם מילים, לימות המשיח זה משהו עתידי בעולם הזה, בעולם הבא זה עולם של הנשמות. פשוט כל אחד מקבל את שלו. יהיה גם עולם אמיתי, פיזי, מתוקן, שמש וירח, מלא רוחניות, מלא גשמיות, מלא חום, מלא אור, מלא זיו שכינה, אבל זה בא מתוך המסגרת שנקרא עולם הזה, אבל יש גם עולם אחר שנקרא עולם הבא, בביטוי כאן, ולא עם עוד משיח. מתחילת הפרק ראינו ששני הביטויים התערבבו. מי שלא חושב שיש תחת אמיתי מן התורה, אין לו חיל עולם הבא, מידה כנגד מידה. הגמרה הראשונה שקראנו עמד כאילו על אי הבחנה בין שני מושגים. מידה כנגד מידה. מי שלא מאמין בתחת אמיתי מן התורה, אז אין לו עולם הבא. מידה כנגד מידה. כאן זה אותו דבר. אבל כאן הוא אומר, לא. אז אותו דבר הזה התפלג לשניים. יש עולם עתידי שזה עולם הזה, עם אור חמה שבעתיים, כאור שבעת הימים. ויש גם עולם הבא, כלומר עולם אחר. עכשיו זה יכול להיות, כפי שרמה מבין, מה שמחכה לאדם אחרי מותו, וזה יכול להיות מה שמחכה להיסטוריה אחרי שהעולם הזה יעבור, אחרי 6,000 שנה. זה אני לא יודע מה פירוש המילה הבא כאן. אבל בכל מקרה, זה שני מצבים שונים. ושניהם נכונים. שואל הגמרא ולשמוע דיאמר אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד גוליות בלבד. כלומר, ימות המשיח זה כמו עולם הזה בלי מהפכות ניסיות. אז אי אפשר להסביר שאו חמק או שבעת הימים זה ימות המשיח. לא, ימות המשיח זה או חמק או חמה. עולם טוב ויפה, אבל לא בצורה ניסית, לא טרנספורמטיבית. אז הפסוק הולך על לא על ימות המשיח, אלא הפסוק שאו חמק או שבעת הימים, זה הולך עולם הבא. אז מה עושים עם זה שאומר וחפרה לבנה ובושה חמה? אז לא קשה. כאן במחנה חומה שמואל הוא בעל המאמר, העמדה שעולם שימות המשיח איננו עולם עם מהפכה טבעית. רמב"ם פוסק הלכה כדעת שמואל. זה עולם בלי עוני, בלי מחלות, בלי מלחמות, בעיקר בלי מחלות, בלי מלחמות סליחה, בלי שיבוד מלכויות. ולכן יש שם, תהיה שם פריחה של דעת, של תורה, אבל בלי הניסים. הניסים שמתורים בנביאים, זה לעולם, משלים לפי הרמב"ם, לעולם הבא. אז תשובת הגמרא עכשיו, אליבא דשמואל, לשני מצבים ניסיים, אחד שיש אור שמאפיל על אור החמה, ואחד שאומר שיש אור חמה שבעתיים כשבעת הימים, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שכינה. טוב, עכשיו אנחנו נמצאים בביטויים שאי אפשר להבין אותם. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה כאן, אבל אין לנו באמת בסיס להגדיר מה המושגים האלו. בעולם הבא, יש שתי מחנות, מחנות צדיקים, זה או חמק או שבעת הימים, ויש מחנה שכינה, ששם יש רק שכינה. שם אור החמה לא יכולה לפעול. החמה לא יכולה לפעול. כי יש שם, זה מחנה שכינה, אז האור שם זה השכינה עצמה. רשי, ברשי כתוב, כאן מחנה רשעים לא גרסינה. איזו הגרסה, כמה לכם צדיקים, כמה לכם רשעים, אבל זה לא יכול להיות, כן? מדובר כולם צדיקים כאן. מה בדיוק עושים במחנה שכינה? צדיקים נמצא במחנה צדיקים, מה נמצא במחנה שכינה? שכינה, אז מה אני עושה שם? לא יודע. מהסתם מפרשים אומרים כאן דברים, אני משאיר לכם להפעיל את הדמיון העצמי. בעיקרון, עולם הבא זה דבר שאי אפשר להפעיל שם דמיון. עין לא ראתה, חוץ ממקה, זה ההמשך של שמואל. עין לא ראתה, חוץ ממקה. אבל טוב, לפי שמואל אפשר לדמיין אותו, ויש כאן שתי דרגות, אולי, אני מנחש. חיים במחנה צדיקים, מבקרים במחנה שכינה. אני לא יודע, הפשרה באה להגיד שבעולם הבא שמתואר כאן, יש איזה קשר לעולם הזה. זה יש חמה, יש לבנה. וזה נפלא. פי שבע, פי מיליון מעולם שלנו. ומשם יש איזשהו פתח לעולם שהוא אחר לחלוטין, כי זה לא עולם גשמי בכלל. אנחנו היום, המעמד שלי בעולם הגשמי לא נותן לי בכלל לחוות את העולם שהוא כולו רוחני. העולם הבא שמתואר כאן הוא, אנחנו יושבים בעולם גשמי של חמה ולבנה, אבל הוא כל כך טוב, כל כך משופר, כל כך שונה, שמשם אתה בגבול של דבר שנקרא מחנה שכינה. ככה אני מנחש. אז אולי מבקרים, אולי רואים, אולי צופים, אבל או שפשוט זה הצד הבא, אבל זה שני עולמות מחוברים יחד, שתי מחנות, כן? זה פירוש המנה מחנה. זה לא שני עולמות. מחנה כמו במדבר, מחנה שכינה באמצע, מחנה לוויה, מחנה ישראל, אחד סובב את השני. אנחנו לא חיים במחנה שכינה. אוקיי, כהן גדול פעם ראשונה נכנס לשם, אבל אנחנו ליד. אז אנחנו מחנה צדיקים, או צדיקים, סליחה, מחנה צדיקים, שזה כן מחובר לשמש ולירח, ולידו, בתוכו, אולי מאיר בו, או מחיה אותו, נמצא המרכז, מחנה שכינה, ושם אין שמש, אין ירח. שם האור היא כל כך בהיר, כל כך ישיר מעט השם, שאין מקום לדברים, למאורות אחרים. שאלה האחרונה של הגמרא, רוב הרמי, כתיב, אני עמית, ואחיה, וכתיב, מחצתי, ואני ארפה. זה פסוק אחד. והזינו. מה כאן הסתירה? רש"י מסביר, אני עמית ואחיה, דמש מקשים שאני עמית את האדם, כך אני מחייהו. כשמיד במום, עומד וחי במום. הוא מסביר את זה, שזה בדיוק אותו שאלה ששאר ריש לקיש לפני כן. אני עמית ואחיה. אני מחיה את מי שאני ממית, כמו שהוא. וכתיב מחצתי ואני ארפה, שאני מתקן אותם. אז זו בעצם אותו שאלה שנשאר ריש לקיש. אני לא בטוח שזה הפשט כאן. יש פירושים אחרים שאפשר להגיד לשאלה כאן. האם הקדוש ברוך הוא מחיה את המתים, או שבעצם מחצתי בני הרפא, האדם אף פעם לא מת. הסיבה שיש תחת המתים זה בגלל שהוא היה, הוא נמחץ, הוא לא נהרג. אבל טוב, אנחנו נלמד לפי רש"י. השאלה הקדוש ברוך הוא מחיה אותך כמו שהוא המית אותך, או שהוא מרפא אותך. כשהוא מחיה, מרפא את המחץ ועומד שלם. האם תחת המתים זה בשלמות או בבעלי מום? תשובה של רבא לשאלת עצמו. אמר הקדוש ברוך הוא, מה שאני ממית, אני מחיה, ועד מה שמחצתי, אני ארפה. אז לפי התשובה הזאת, זה פשוט, זה בעצם כמו ריש לקיש. הוא גם מחיה, ואחרי כן, והדר, אחרי שאני מחיה, אני גם מתקן את המומים שהטלתי, והחיים הקודמים, וזה אותו מאמר בעצם, כמו שאנו רוצים ריש לקיש, קודם חיים, ואחר כך עומדים במומן ומתרפים. ונגמר זמננו, ואנחנו נמשיך. יש עוד דף לפחות, או עמוד, שבנושא תחת המתים. אני מקווה שאתם לא נשחקים יותר מדי בהתמקדות בנושא אחד, שנראה קצת רחוק, אבל אני חושב שמתברר שהחזר משמשם בו, כדי לבחון את יחסנו לרוחניות, לגופניות, לצדקות, כבר בחיינו אנו. ועד השבוע הבא, כל טוב מקשת.